המבנה של השיעור היום, על כל פנים, הוא בנוי על יסודות מתוך הקטע הראשון של המאמר, זאת אומרת מהפרק הראשון של המאמר, שהכותרת שלו זה תורת החינוך וההדרכה. אני חילקתי את הנושאים שאני רוצה לשוחח עליהם לשישה חלקים. תפקיד המחנך והדרכה, המדריך, זה יהיה הפרק הראשון שלי. הקושי בחינוך, ארבע סוגי כישרון. הכישרון היהודי, מסירות, הכוונה מסירות בחינוך, הפסד ורווח. ומבט של מחנך, זה הנקודה האחרונה. עכשיו, באמת, אין לזה שייכות ישירה. אני השתדלתי להיות מאוד מאוד צמוד לטקסט. כמעט כל סעיף פה בנוי על איזשהו קטע מתוך המאמר, אבל זה, איך אומרים, זה בכל אופן אישי, אז אנחנו נצטרך לפצח ביחד את הקשר שביניהם. אז הנושא הראשון, תפקיד המחנך והמדריך. אנחנו לומדים איזושהי טרמינולוגיה חסידית, קבלית, פילוסופיה של החסידות, יותר נכון, ואנחנו חייבים, כמו שאומרים, להיות קשובים להרגשות והניואנסים שהיא מנסה להעביר. אז אם אנחנו נערבב את מה שאנחנו מכירים עד היום, אז אנחנו נצא מופסדים. נקודה הראשונה שהרבי הרייץ מגדיר הנחה בשם אבא שלו. אבא שלו היה אומן ההגדרות, אומן הניסוחים, הרבי הרשב, שהוא גם כן אמר את המאמר הזה של החינוך וההדרכה, ובנו שהיה כתבן יוצא מן הכלל, הוא זה שכתב אותו ונתן לאביו להגעה. אז הוא התבטא בשיחה של חי באלול תפשין ג', אני לוקח את זה כפתיחה, זה יעזור לי להמשך, אבל הבעל שם טוב, ראש המחנכים בכל הדורות זה הבעל שם טוב, וראש המדריכים בכל הדורות זה האדמו"ר הזקן, ואנחנו עכשיו מנסים לפצח מה הקשר בין הבעל שם טוב לבין מדריך, לבין מחנך בכלל, ומה הקשר לראש המחנכים, זאת אומרת, למה הוא מיוחד בזה שהוא ראש של המחנכים, שוב, לפי הטרמינולוגיה הפילוסופיה החסידית, ולמה האדמו"ר הזקן שייך לראש המדריכים, מה המיוחד של מדריך שבו הוא הצטיין. וההקשר אלינו הוא מאוד ברור, כאשר אנחנו מבינים דבר, אנחנו יכולים ליישם אותו גם אצלנו ברמה זו, ברמה אחרת. אז נתחיל קודם כל עם קטע שאומר הרמב״ם. הרמב״ם, מעבר לחיבורים שלו הגאוניים בתורה, שזה הספר היד החזקה, ויש לו פירוש על המשניות, ומעבר לכתבים המדעיים שלו ברפואה, יש לו פירוש, הייתי אומר שהוא ממוצע כזה, הוא בין פילוסופיה לבין מידות ומוסר, משהו באמצע. זאת אומרת, זה הנהגת האדם, ומצד שני זה חשיבה תורנית, לא מדע חיצוני כמו כתבי הרפואה שלו, והוא קרא לזה שמונה פרקים, ככה זה נקרא, שמונה פרקים. באמת יש שם שמונה פרקים, הוא מחולק, וזה שמונה פרקים שהם הקדמה למסכת אבות. מסכת אבות שהיא כולה מוסרים ומידות ודרך ארץ, הוא הקדים לה להבין את מהות האדם הפנימי השורשי, הנפש, איך שהיא עובדת אצלו. אז אני רוצה להקריא כמה שורות מתחילת הפרק השמיני בניסוח, הרמב״ם כתב את זה בערבית, אבל זה ניסוח די מדויק, תרגום בעברית. אז הוא אומר כך, אי אפשר שיוולד האדם מתחילת עניינו בטבע בעל מעלה. אי אפשר, זה הנחה, אי אפשר שהאדם יוולד מתחילת עניינו, זאת אומרת מתחילת בריאתו, בטבע בעל מעלה ולא בעל חיסרון. כמו שאי אפשר שיוולד אדם בטבע בעל מלאכה מן המלאכות. כשם שכל אחד מאיתנו מבין שלא יכול להיווצר מצב שאדם נולד טייס. הוא כל כך כישרוני שהוא מיד נכנס לתוך המטוס ויודע בדיוק להנהיג אותו. כמו שזה מובן בשכל שלו, אז תדע לך שבכלל מעלה וחיסרון בצורה מלאה ושלמה לא יכול להיות לאדם. כאן הוא אומר את המשפט הכי חשוב, אבל אפשר לאדם שיוולד בטבע מוכן למעלה או לחיסרון. אפשר לאדם שיוולד בטבע מוכן למעלה או לחיסרון, זאת אומרת, האדם יכול להיות מוכשר שאם תאבד אותו, לא באלף אלא בעין, אם תאבד אותו, הוא יהיה לו בזריזות מסוימת להגיע לדבר מסוים, ואיטיות מסוימת להגיע לדבר אחר. בהיות פעולה אחת מהן יותר קרובות, קלות עליו, מפעולה אחרת. זהו. זה הציטוט של הרמב״ם. יש דברים שהם קלים להגיע אליהם, ויש דברים שהם קשים אליהם להגיע אליהם. הרמב״ם פה אומר דבר שהוא מהפכני מבחינת החשיבה שלנו. נראה פשוט, אבל מהפכני מבחינת החשיבה שלנו. הרמב״ם טוען שבעצם אין הבדל בין אדם לאדם בעצם. אין הבדל ברמה הכישרונית שבין אדם לאדם בכלל. כלומר, כל אדם יכול להיות הכל בכל מכל כל. וכל השאלה עד כמה הוא יצטרך, כמו שאומרים, לאמן את עצמו. כי אם אני אומר שאדם לא נברא מושלם, אין אדם שנוצר, כמו שאומרים, סגור במשהו, 100% הוא מוכשר בו כבר, הוא כבר, מה שנקרא, שלם בו, וגם לא יכול להיות, הוא אומר, שהאדם חסר משהו בצורה מושלמת. יש בו הכל. ההבדלים בין האנשים, זה ההבדלים עד כמה אתה תצטרך לחפור כדי להגיע לדבר זה, ועד כמה אתה תצטרך לחפור כדי להגיע לדבר אחר. שניהם יכולים להגיע לאותו דבר ממש. עכשיו, מי שאמר את זה אחריו, ויש לו המון המון קווים מקבילים בינו ובין הרמב״ם, זה הגאון מווילנה אמר את זה בסגנון שלו, וזכור לי ככה משהו רחוק משנים שלמדנו כאן, שהזכרתי את הרמב״ם הזה, לא הזכרתי אף פעם פה, אבל את דברי הגאון מווילנה כבר הזכרתי, הוא טען בניסוח שהוא קצת יותר ציורי, שאין הבדל בין אדם לאדם, אלא ההבדל הוא איזה גודל נר כל אחד יצטרך. בימים ההם הנר היה סמל ההתמדה. כמה שעות בלילה אתה תצטרך ללמוד. אז אחד יצטרך להגיע לזה ב-100 שעות, ואחד יצטרך להגיע לזה ב-200, או כל אחד לפי עניינו. אבל בעצם הוא טען שהכל שווה בין כל האנשים. אז זה ההקדמה הראשונה. הקדמה שנייה, האדם אומר את החסידות מלשון מה נקרא אדם, יש כמה פירושים, אבל הפירוש הכי פשוט והכי בסיסי, מלשון אדמה. אדם בא מהאדמה. באדמה אנחנו רואים את הנקודה הזאת שאמר הרמב״ם בצורה הכי בסיסית. אם אתה מדמה את האדם לאדמה, טבע של האדמה זה שמה שאתה זורע בה זה מה שיוצא. והאמת היא שהחקלאים את זה פה, במיוחד החקלאים היהודים, יודעים שבמשך שנים שהערבים ניסו לגדל כל מיני דברים והם לא הצליחו, מכיוון שלא הייתה להם מספיק השקעה, הם אומרים את זה בניסוח של אהבה, לא היה להם מספיק אהבה לארץ, למולדת, אז לכן הארץ לא הצמיחה להם. אבל במילים מדעיות יותר, לא הייתה להם את ההשקעה הנחוצה לאדמה הזאת, מה צריך לעשות כדי שתצמיח דבר זה וזה. האדם הוא גם כן כזה, אנחנו יכולים להצמיח מהאדם כל סוגי הגידולים והדברים הטובים והחיוביים, כל סוגי הכישרונות, כל סוגי המעלות, כל סוגי המידות. השאלה כמה תצטרך להשקיע בין גידול לגידול, אבל אתה חייב לקבל את זה שישנה אדמה במקביל לאדם, ישנה אדמה שהיא מתאימה יותר לזרע פלוני, וישנה אדמה שמתאימה יותר לזרע אחר, וכובד של האדמה והמלכים שיש בה, ועוד דברים שאני גם לא יודע, ואתם בוודאי מוצלחים ממני בזה. נקודה נוספת, החסידות טוענת, ואני עוד מעט אראה את זה בצורה מפורשת מהאדמור הזקן, החסידות טוענת דבר שהוא עוד פעם קצת מהפכני, אבל אנחנו נצטרך, כמו שאומרים, להכניס את זה לראש. החסידות טוענת שלא הכישרון קובע, אלא האפשרויות קובעות. זה הניסוח, ואני אסביר עכשיו את הניסוח הזה. לא הכישרון קובע, אלא האפשרויות קובעות. הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, במה אנחנו נעסוק, מה מתאים לנו יותר? אז אנחנו מחפשים, תראה, אני חזק בזה, אני חזק בזה, אני חזק בזה. ולכאורה זו מחשבה מאוד בריאה, זו מחשבה מאוד מאוד נכונה. החסידות טוענת שהיא נכונה, אבל היא לא מוכרחה להיות נכונה. זאת אומרת, היא לא היסוד הכי ראשוני לבדיקה ולבחירה. למה? מכיוון שיכול להיות, אם אמרנו שלאדם יש בו הכל, אז מה קרה? למה אדם זה מכוון יותר לנושא זה, ואדם זה מכוון בטבעו יותר לנושא זה? למה? מה קרה? אומרת החסידות שכשהנשמה התלבשה בתוך הגוף, בהתאם לשליחות שלה בעולם, היו דברים מסוימים שנדבקו ביותר, כי זה מה שהיא צריכה לעשות. יש דברים שהאדם הזה יצטרך לעסוק, למשל, בדברים מאוד מאוד מדויקים, אז הנשמה שלו התחברה יותר לכושר הדיוק. ואם הדיוק שלו היה בנושאים עיוניים, אז הדיוק יהיה בנושאים עיוניים. אם הדיוק שלו בעניינים מעשיים, בידיים, אז הנשמה שלו נדבקה יותר לצד הזה של הדברים המעשיים. במילים אחרות, יש לאדם את הכל, אבל יש דברים שהוא מחובר אליהם יותר, מחובר אליהם פחות, כמו שאמרתי קודם. עכשיו, אומרת החסידות כלל חשוב. לפעמים קורה שהנשמה של האדם זקוקה לעשות שליחות מאוד מאוד ספציפית בחיים שלה. למשל, סתם לצורך הדוגמה הפנטסטית שנפלה לי בראש, האדם הזה בגלגול קודם גרם לתביעה של מישהו, בגלגול הזה הוא צריך לתקן את זה, אז ייווצר לו איזשהו מצב שהוא יהיה בים והוא יציל את אותו אחד שבפעם הקודמת הוא גרם לתביעה שלו, ובזה הוא יתקן את מה שהוא עשה בעבר. לצורך היכולות שלו להציל את אותו אדם, הוא מגיל צעיר הייתה לו נטייה לים, לשחייה, והוא בזה הלך וגדל והתפתח והפך להיות צוללן יוצא מן הכלל, משהו מיוחד. כל זה אלוקים נתן לו, לא בשביל שיהיה צוללן, כאילו כקו ברור, או מציל, או מצילה, כקו ברור בחיים, כל זה אלוקים נתן לו, משום שבין 42 ל-45 הוא ייפגש עם האדם הזה, ויציל אותו, אז הוא צריך את הכלים האלה. במילים אחרות, החסידות שואלת שלפעמים קורה שכישרון גדול מאוד נופל עליך, וזה לא צריך להיות העיסוק היומיומי שלך. אתה אמנם נהנה מאיזשהו כישרון מסוים, שהוא יכול להיות אפילו יחיד בדורו, בעוצמה שקיבלת אותו, אבל זה לא צריך להיות העיסוק שלך. יכול להיווצר מצב כזה, זה לא תמיד כך, אבל זה יכול להיווצר. כלומר, הטענה של האדמו"ר הזקן בתורה אור, שאתה לא תוכל להסתכל על הכישרון וממנו ללמוד על מה שאתה צריך לעשות בחיים שלך, על הכישרון, מה שנקרא, רק על הכישרון. על הכישרון בלבד הוא עדיין לא יהיה האבן בוחן המוחלט למה התפקיד הייחודי שלי כאדם ושאני צריך בו להתפתח. לא ברור שזה ככה. זה יכול להיות ככה, זה יכול להיות מאוד שזה ככה, אולי ב-70% תאמרו שזה ככה, אבל יכול להיות שלא. כלומר, אם תמצאו בן אדם שיגיד אני מבוזבז, כי במשך החיים שלי היה לי כישרון לא נורמלי ב, ולא עשיתי איתו כלום, הטענה של החסידות שזה בכלל לא בטוח שזה נכון. יכול מאוד להיות, וזה עוד שלב מעניין בתפיסה האלוקית של הדברים, אלוקים רצה ממך את התיקון, כמו שאמרתי קודם, אז הוא השקיע בך, נתן בך את הכישרון הזה, אבל יש, בגלל שעשית את התיקון שלך, ובגלל שהיית צריך לעשות אותו, אתה מקבל בונוס, שכל החיים אתה נהנה גם מהשירות בתחום הזה. אבל זה עדיין לא השליחות שלך, וזה עדיין לא צריכה להיות העבודה היומיומית שלך. זה יכול להיות. אז אם כך, אם זה נכון, אנחנו צריכים לחפש דבר שהוא יותר יסודי ויותר אמיתי, שינחה אותנו במה השליחות שלנו בעולם. זאת אומרת, במה אנחנו צריכים להשתדל להתפתח. וזה, וכאן מגיעה החסידות ואומרת, תשמע, זה בכלל לא קשור, זאת אומרת, ההתפתחות האמיתית שלך לא קשורה לכישרון שלך. במה היא כן קשורה? היא קשורה לרצון שלך. הרצון מקביל בחסידות לאפשרויות. למה? יש לאדם שיש לו אפשרויות כלכליות, למשל ללמוד באוניברסיטה, ויש בן אדם שאין לו את האפשרויות הכלכליות האלה. הטענה של החסידות, אל תספר לי סיפורים. אם יש לך רצון, יהיו לך אפשרויות. עכשיו, כשאנחנו נצטרך לכתוב פרמטרים לייעוץ המקצועי שלנו, אנחנו נוכל לראות לפעמים אדם שיש לו משהו מיוחד מאוד לפי כל הנתונים והפרמטרים שאנחנו רואים, ואנחנו לכאורה נייעץ לו, זאת אומרת, אנחנו נאמר לו שבזה אתה מאוד מאוד חזק, ואנחנו נעשה איתו פגישה בעוד 30 שנה, ואנחנו נראה שהוא לא התפתח בתחום הזה, זאת אומרת, הוא לא עסק בתחום הזה בכלל, אלא הוא עוסק בתחום אחר, ושאנחנו נשאל אותו אם הוא מרוצה, הוא יגיד שהוא מרוצה. וכשנעשה את הסטטיסטיקה הזאת, זו הטענה של החסידות, על מאות רבות של אנשים, אנחנו נגלה שאחוזים גבוהים מאוד מהעולם, ככה חיים. יש להם, לפי כל הנתונים והפרמטרים של הבדיקה שעשינו, כישרונות מסוימים, ובשטח הכישרונות האלה לא באו לידי ביטוי יומיומי, היה להם את זה, אבל זה לא בא יומיומי, ואנחנו יכולים לבוא ולהגיד איזה עולם מטומטם זה, איזה עולם שלא מפיק את מה שיש באנשים ב-100%. אבל האנשים האלה באו לבדיקה, והם יודעים מה שיש להם, ובכל זאת האפשרויות, הנתונים, הנסיבות, איך שנקרא לזה, אנחנו קוראים להם אלוקים, לא אפשר לדבר הזה להתפתח. ואז באה החסידות ושואלת, איך דבר כזה קורה? אז בשביל מה? הרי הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים חינם. בשביל מה שתלת באדם הזה עוצמה כזאת? והתשובה היא, האדם הזה צריך את העוצמה הזאת בשביל משהו אחד בחיים שלו, וזה נשאר לו מתנה. מתנה קיבלת. אבל אל תחשוב שהמתנה הזו אומרת שאתה צריך ביום יום להפיק את המירב והמיטב שלך. את זה הוא בטוח צריך לעשות, על זה אין, אחרת בשביל מה הוא בא פה, הוא לא בא פה לשחק כדורגל, הוא בא כדי לעשות משהו, אז הוא עשה את אותו משהו, ומעבר לזה, כמו שאומרים, נשאר לו הבונוס הזה של המתנה, אבל זה לא אומר שזה באמת התפקיד שלו. זה נקודה עדינה שיש בה מקום הרבה להתבונן בה. ובא האדמו"ר הזקן בתורה אור, והוא טוען שמה שכן קובע בצורה יותר אמיתית, לא הכישרון קובע, אם אני רוצה לעשות את זה נוסחה, אלא האפשרויות קובעות. זה הנוסחה שהבאתי בתחילה. שמה עם האפשרויות? הרצון. יש לך אדם עם רצון, ויש לך אדם בלי רצון. הרצון לכשעצמו הוא כישרון. יש לכם אדם שהוא בלי שום כישרונות, מה שאנשים קוראים היום כישרונות, אבל יש לו המון המון רצון, ועם הרצון הזה הוא עקף הרבה בעלי כישרונות. ואנחנו רואים בשטח בעולם, שמשום מה אלוקים בצורה הכי, סליחה אני אומר, הכי לא הגיונית, בחר אצל אנשים מסוימים עם כישרונות אפס, שהם יהיו עם רצון עוצמתי כזה, שהם יושבים ויושבים 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 ויושבים, ובסוף הם הדקן של האוניברסיטה לצורך הדוגמה. למה הוא עשה את זה? היה לוקח איזשהו אדם, עם כישרון כזה אילוי כבר בקצעירותו היה אילוי, ומכניס בו את הרצון הזה, אז היה מוציא לנו איזשהו משהו מטאור שאנחנו לא יכולים להשיג בכלל. אבל אתה רואה בשטח שזה לא עובד ככה. אז בואו נלמד את השטח. אתה רואה בן אדם עם כישרון לשפות. לא למד אף פעם בית ספר, יודע 5 שפות על בוריון, מכלום. כלומר, אם היית הולך ללמוד באוניברסיטה, יודע 27 שפות, היית יודע. כן, אבל אני נולדתי בזמן מלחמת עולם השנייה, ולא הלכתי לבית ספר, וזה וזה. אז טוענת החסידות, זה האפשרויות, הנסיבות, וזה אלוקי יותר מהכישרון. זה הטענה של האדמו"ר הזקן. האפשרויות זה כאילו משהו חיצוני, כאילו. יש מה שאני, אני מאוד מאוד חכם, אבל אין לי ישבן לשבת, אין לי חשק לשבת. החשק הזה, הרצון הזה הוא לכאורה חיצוני. יש לי כישרון, אז מה אתה רוצה ממני? כן, אבל אין לי ישבן, אז אני כלום. אז כאילו זה נסיבה, זה משהו חיצוני, אבל הוא זה. אני קורא לרצון, אני קורא חיצוני, אני קורא לו אפשרות, אני קורא לו נסיבתי. אומר האדמו"ר הזה כן, הנסיבות החיצוניות הללו, הם האמת האלוקית יותר מאשר הכישרון. עכשיו אתם תשאלו שאלה פילוסופית, אז למה הוא יפיל לאותו אדם את הכישרון של 7 שניות תרגיל שאחרים יושבים 40 שעות? כי היה לאדם הזה תכלית מאוד מסוימת שפעם אחת הוא יציל חיים של מישהו או של עצמו או של איזשהו עניין או יגלה או יפתור בעיה של מישהו. הוא יש לו איזו בעיה עם הפרופסור באוניברסיטה שהוא למד חצי שבוע, הוא למד שם ואחר כך הלך לעבוד במזבלה. אז בחצי שבוע הזה הוא היה צריך לעזור לאותו פרופסור באיזשהו תרגיל ובזה להשלים משהו מאיזשהו עניין, מאיזשהו דבר. כאן בדיוק בא הרבי הרייץ ואומר, כאן זה המחנך. ולכן הבעל שם טוב הוא ראש המחנכים, כי זה כבר גובל ברוח הקודש. כדי גובל ככה על סף של רוח הקודש, כדי להגיד לבן אדם, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, אני הצבתי את כל הבעייתיות שעומדת בפני המחנך. תפקידו של המחנך זה להצביע לאדם מה אתה, מה את, מה אתה צריך לעשות, מה כדאי שאתה תתפתח. לפעמים זה ההורה, זה לפעמים המורה. הראש של כולם היה הבעל שם טוב. הוא משפיע על כולם, זה נקודת היסוד. אבל קודם כל, מה תפקידו? אני רוצה להציב קודם כל את הנוסחה, ואחר כך לראות איך אנחנו מיישמים אותה. מה תפקידו של המחנך? לכן אמרתי, תשכחו מהמחנך שאתם מדברים עליו עד היום. תפקידו של המחנך זה לזהות בחניך דבר ייחודי אצל החניך הזה, ולראות את מכלול הדברים. זאת אומרת, לראות גם את הכישרון, ולראות גם את האפשרויות שלו, וליצור, נראה לי שבזה אתה תתפתח. בזה אתה תתפתח, אבל לכן אמרתי, המחנך זה לא אותו אחד במשרד שאנחנו פתחנו, שבודק רק את הכישרונות בלבד, אלא הוא בודק גם את האפשרויות. זה עיקר היה החידוש. האדמור הזה כן טוען, אתה בודק לא רק את זה, אלא גם את זה. יש לך בן אדם שאומר לי, אני מסתכל עליו, הוא לא מסוגל לשבת 5 דקות, אומר, יש לי כישרון בזה, יש לי כישרון בזה, וכישרון בזה. ואני מסתכל, ואני מייצד, כאילו הוא אומר, תשמע, יש לך, אבל אתה לא בנוי לזה. אתה לא בנוי לעשות את זה. הוא הולך עכשיו להציב לעצמו איזשהו מכסת לימודים לא נורמלית, כשאין לו את הסבלנות לשבת ולעשות אותה. מצד שני, יש לך בן אדם שאין לו בכלל חוש בדבר מסוים, ודווקא לשם הוא רוצה. אז אתה צריך להיות עדין עם שמיעה עדנה, האם הרצון שלו הוא באמת כזה חזק, או שמה שמעניין אותו זה רק התוצאה, או אולי המשכורת, או אולי הכבוד שעומד מאחוריה. זאת אומרת, אתה כיועץ, או היועץ האישי שבך, לא משנה, המחנך אמור להדריך את האדם לאיזה אפיק הוא צריך לגשת. אז זה ככה, אז מהו הסיכמנו, אז בקצרה, מהו תפקיד המחנך והמדריך? תפקיד המחנך והמדריך לזהות את האדם שעומד לפניו לפי כמה פרמטרים שהיום למדנו שצריך לקחת בחשבון את הפרמטר העיקרי ששמו האפשרויות. ולא פחות ממנו, או קצת פחות ממנו, זה הנושא של הכישרון, ובאפשרויות נמצא הרצון, ולפי זה אנחנו שופטים את העניין. איפה האדמור הזקן אומר את זה? הוא אומר את זה, הוא מדבר על בן אדם שהוא עסוק, 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 ואין לו זמן ללמוד תורה, אלא פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית. אומר האדמור הזקן שזה בכלל לא משנה כמה כישרון יש לו, אבל אם יש לו זמן, רק פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית, סימן שזה כל מה שהוא צריך לעשות תיקון בעולם. אז לפעמים אתה רואה בן אדם עם כישרון לא נורמלי, אתה מבוזבז, תיכנס לישיבה. זה לא נכון. הוא לא צריך יותר מזה. ויש לך בן אדם שהוא לגמרי, אתה רואה את זה, תלך, תעבוד, תהיה סבל, יותר מתאים לך. ודווקא לא יש את כל האפשרויות שהוא יושב והוא לומד, יש לו את האפשרות הכלכלית, וכן. ואמר האדמור הזה כן סימן שנשמתו צריכה, בלשון שלו זה להכניס הרבה משלים לתוכה. משלים זה התורה נקראת משל, להחדיר לתוכה הרבה עוצמות. הוא בנוי לזה, הוא הכלי לזה. האפשרויות קובעות. האפשרויות קרובות יותר לנשמה שלך לדעת מה באמת הרצון האלוקי רוצה ממך. לפעמים, אם תראו שכישרון הוא כאילו מבוזבז, זה לא מבוזבז, הוא יצא ידי חובה איתו במשהו מסוים, וכל השאר זה היה רק בשביל פתח אליהו. אז אם אתה רואה, וזה העין העדינה, שיש לאדם רצון בדבר מסוים, אתה רואה שהרצון הוא פנימי, לא חיצוני, זה לא הרצון למשכורת ולא לכבוד, אלא רצון לעניין, אז אל תדאג, האפשרויות ייפתחו. אז שוב, אתה צריך לבחון את הדברים. לפעמים שאתה רואה אדם עם רצון קטן, אבל מלא אפשרויות, אז אתה יכול להבין שהאדם הזה, התיקון שלו לפי האפשרויות, אפילו שיש לו רצון קטן, כי הדרך פתוחה לו, הדרך סלולה לו. ברור שכישרון קובע במידה שהוא מגיע למה שהוא מגיע, אבל האפשרויות לא פחות. זה הנקודה של טוב, הלאה, התקדמנו. חוזר לאמרה של הרבי הקודם. הרבי הקודם אומר, הבעל שם טוב הוא ראש המחנכים. האדמור הזה כן הוא ראש המדריכים. השאלה, מבחינה קבלית, מה ההבדל בין האדמור הזקן לבין הבעל שם טוב מבחינה קבלית, איך שסידרו אותם בסדר הספירות? הבעל שם טוב נחשב ספירת הכתר, והאדמור הזקן נחשב ספירת החוכמה. בצורה עדינה יותר, הבעל שם טוב והמגיד, שניהם כתר, רק שהבעל שם טוב הוא החצי העליון של הכתר, שהוא נקרא עתיק יומין שדיברנו עליו בעבר, והמגיד ממזריס נחשב ארי חנפין, זה החצי או השני של הכתר, והאדמור הזקן ספירת החוכמה. אני לא אכנס עכשיו לכתר בכלל, אבל כולנו מבינים ויודעים שהכתר הוא מקיף, מקיף, מקיף זה הפירוש, הוא יחסית חיצוני לעומת החוכמה שהיא פנימית. מה ההבדל בין מחנך לבין מדריך? זה מקיף וזה פנימי. המחנך זה כאילו אחד שיושב מולך, רואה את מעשיך וקולט את ה-DNA שלך. הוא לא קולט את סוג הדם שלך, ולא קולט את כוח השרירים שלך, ולא קולט חלקים אחרים של הנפש שלך. הוא קולט רק את ה-DNA. הוא בא ואומר לך, לפי ראות עיניי, אתה צריך זה וזה וזה וזה, וזה הבעל שם טוב. הוא כאילו אומר לך נקודות מאוד מאוד כלליות מבנה הנפש שלך, ונראה לי שלפי זה אתה תתפתח בזה. ואז אתה לוקח את הדף הזה שהוא נתן, והולך לאדמור הזקן, חוכמה, והוא מדריך. מה זה מדריך? מדריך זה אחד שרואה את מבנה הנפש שלך בצורה מאוד 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 פנימית, מאוד מאוד עמוקה. הוא רואה כל פרט ופרט באישיות האישית שלך, ובונה לך אימון אישי להתקדמות בהתאם למה שאמר לך המחנך. המדריך זה מאמן שהולך איתך צעד אחרי צעד, יורד לכל הבעיות היומיומיות של הנפש שלך, ואיתך הוא צועד קדימה כדי לעבור את המאמורות הבעייתיות. זאת אומרת, הדיאגנוזה הראשונית של המחנך חייבת להיות מדויקת באפס ליקויים. אבל הוא גם לא יודע בעצמו איך להדריך אותך, כשביום אחד אתה תקום קצת הפוך, וביום אחד כן כדאי לך, וביום אחד ישתנה דעתך, ואיך מקדמים אותך מה שנקרא שלב אחרי שלב. זה הכוח המיוחד של המדריך. המדריך הולך איתך יד ביד. הוא עומד מלמעלה, משקיף, קולט, קולט באינטואיציה, קולט ברוח הקודש, איך שתרצו תקראו לזה, קולט אותך. על מכלול המצב שלך, אבל הכל מלמעלה. המדריך נכנס פנימה, הוא שוחה פנימה איתך על כל פרט ופרט, ככה, וככה הוא מגיע, כמו שאומרים, לתובנות של היום-יום, ההתגברות הקטנה של היום-יום, לתפור לך, כמו שאומרים, את הדרך איך לצאת, איך לעלות, איך לרדת. לכן האדמור הזה כן נקרא ראש המדריכים, הבעל שם טוב נקרא ראש המחנכים, כי אצל הבעל שם טוב כל עבודת הנפש הייתה באיזשהו... משהו רוחני, קצר, תמציתי, סיפור, להחדיר את האמונה וגמרנו. אצל אדמור הזקן זה כבר עבודה יומיומית, עם פרקים, מסועפת, ספר התניה, עם דירוג, מה תעשה ככה, ובמקרה כזה מה תענה לו, ובמקרה כזה מה תעשה, ובמקרה אחר מה תעשה. הבעל שם טוב לא נתן לך את כל הנוסחאות האלה, הוא קבע לך כללית, איפה אתה? אני רוצה לומר שדיברתי על מחנך מדריך, זה לא מורה. מורה זה משהו אחר. זה עוד משהו. זאת אומרת, להורות, ללמד, זה עוד משהו. זה לא המחנך והמדריך שעליו אנחנו דיברנו עד עכשיו. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. יש לי יגיעת נפש ויש לי יגיעת בשר. יגיעת נפש זה מין תנועה של דילמות פנימיות. אני המחנך, אני המדריך. זאת אומרת, האדם, הוא המחנך והוא המדריך, ויש לו דילמות פנימיות. יש לו יגיעת נפש... יש לו יגיעת בשר. יגיעת נפש זה יגיעה פנימית, ויגיעת בשר זה פשוט עבודה, עבודה. עבודה עם הטרקטור. הוא עובד. עכשיו אני שואל אתכם, מי מבין שניהם, המחנך והמדריך, יותר יגע בנפש עם עצמו, כדי להגיע למה שהוא צריך לתת לתלמיד, להנחות את התלמיד, ומי יותר יגיע יגיעת בשר? הוא מדבר על המחנך והמדריך, והוא מסיים שהקושי שלהם זה ביגיעת נפש ויגיעת בשר. המושגים יגיעת נפש ויגיעת בשר הם מושגים קבליים, הם חוזרים על עצמם בחסידות בהמון המון וריאציות, וכאן הוא השתמש באותו ביטוי, מפני שהמחנך יש לו המון המון, הרבה במחשבה הוא צריך. אני שופט נכון, אני מסתכל נכון, אני מסתכל על כל הווריאציות. למה אני מספר לכם את זה? כי אתם שואלים איך אנחנו בתור הורים או בתור מחנכים קולטים את הילדים שלנו, אנחנו צריכים לדעת שבשלב הראשון זה המון המון ניסורי נפש פנימיים. המחנך מתייסר עם עצמו המון 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 כדי להגיע לבאמת, אני טועה בילד שלי או אני תוהה בו? מה קורה? מה באמת שייך לו? אני מחפש אותו, אני מחפש איך להגיע אליו. החנוך לנער על פי דרכו יש, אבל ישנה בחסידות דרך מאוד מאוד סלולה להבין את הדרכו של בן אדם. יש בחסידות יש 3 או 4 שלבים. איך אתה מזהה על בן אדם מהו? זה שיעור אחר, זה לא השיעור שלי פה, בטח לא היום. אבל יש 3-4 דרגות ממאמרי חסידות שמסבירים בדיוק איך אתה מזהה על בן אדם את זה. יש כמה מבחנים שאתה עושה כדי לעשות את זה. אבל בסופו של דבר, כל המבחנים האלה אתה עושה בינך ובין עצמך. זה לא שאתה נותן לו איזה דף שאלון, תענה עליו, כמו שזה מקובל היום. אתה, המבחנים זה איתך עם עצמך. אתה שואל את השאלות והוא לא יודע שהוא עומד אפילו במבחן, ואתה שואל עוד שאלה ואתה מקשיב. זה נכון שברמה של שניהם יש גם נפש וגם בשר, אבל אצל המדריך זה יותר בשר מאשר נפש. שלב שני. כל דרגה שהיא, כל לימוד שהוא, כל מקצוע, יש לו את החלק העיוני שלו ויש לו את החלק המעשי שלו. החלק העיוני הרבה מאוד מסוגלים לעבור. אלה שיש להם זיכרון טוב, תפיסה טובה בקלות, ואלה שיש להם זיכרון חלש ותפיסה חלשה עם קצת יותר שינון, אבל הם יכולים לעבור אותו. איפה כמעט כולם נופלים? כמעט בחלק המעשי. מה הקושי המיוחד בין החלק העיוני, למדתי, החלק המעשי? למדתי זה בספר. המעשי זה להוריד אותו לפרקטיקה. אז זה הרבה יותר קשה. זה בכל תחום שהוא. רפואה, הכל. עכשיו, בחינוך זה פי 8 יותר קשה. למה? כי בחינוך, כשאני למשל למדתי, למשל, חשמל. אז יש את החשמל שאני לומד אותו בתיאוריה, בספרים, ואחר כך בוא נלך לקיר ונתחיל לתקן. אז צריך להיות איזשהו חוש מיוחד בין מה שלמדתי לספר לבין המציאות, לקשר ביניהם. וזה קשה, זה לא קל. לא כל אחד מיומן לזה. בחינוך, תאמרו לי, המחנך שדיברתי עליו עד עכשיו בפרק א', המחנך הזה, מה הוא קולט? מה הוא אמור לקלוט? הוא אמור לקלוט משהו מוחשי או משהו מופשט. בטח מופשט. הוא קולט, אבל הוא מסתכל על החניך, הוא מסתכל עליו, הוא מנסה לראות את המכלול שלו, גם את האפשרויות שלו, והוא רוצה לראות גם את הכישרונות שלו, הוא רוצה לראות אותו כמכלול, והוא קולט, מזהה את התבנית. אז הקושי שעומד בפני המחנך, הוא קושי, הוא צריך לקחת איזשהו משהו רוחני, יחסית, שנמצא אצל התלמיד, ולשייך אותו לאיזשהו משהו מעשי, או לפעמים לאיזה משהו רוחני גם, כי אנחנו מדברים על אדם דתי, אנחנו מדברים על עבודה בנפש. אני רוצה לדעת למה אתה שייך יותר, לעבודה בתחום המידות בתחום הזה, או עבודה בתחום המידות בתחום הזה, מה מתאים לגיל שלך עכשיו, מה מתחיל לגיל שלך עכשיו, אז אני צריך לקחת משהו רוחני, ולשייך אותו למשהו רוחני בעבודה. אז אותך כרוחני אני צריך לתפוס, ואת זה כרוחני צריך לתפוס. עכשיו תגידו לי, מי הכי גאון בעולם לפי הנוסחה הזאת? המחנך. זאת אומרת, המחנך, המדריך, לא משנה, אבל עבודת החינוך היא יותר קשה מכל מקצוע שהוא. למה? כי בכל מקצוע שהוא, למדתי גיאוגרפיה, עכשיו אני צריך מתוך זה להוריד את זה למפות, להוריד את זה לטכניקה, לראות את זה בשטח. זה מוחשי. כאן שום דבר לא מוחשי. נפש האדם היא לא מוחשית. אני צריך לתפוס משהו רוחני באדם, ואת המשהו הרוחני הזה להפיל, או משהו מעשי, או משהו רוחני. למה אני אומר? אני אומר שככה החסידות, הרבי אין לו עמוד, אין עמוד בתורתו של הרבי שלא משהו קשור חינוך. חינוך, 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 מההתחלה עד הסוף, כל הזמן. למה זה כל כך ככה? משום שזה הגאונות, וזה הקושי הכי גדול בבריאה. אין משהו יותר קשה מאשר חינוך. זה הדבר הכי, 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 הכי. זה העבודה. הקושי בחינוך זה שאני צריך להעביר ממופשט לתת דוגמה נוספת. כל פעולה שהאדם עושה, למשל, אני רוצה ללמוד נגינה. יש לי חושים שהם רוחניים, אני רוצה להוריד אותם אל האצבעות בצורה הנכונה, במשקל הנכון, לנגן יפה. אז עם מי אני עובד? אני עובד עם עצמי. יש איזושהי קומוניקציה בין הנפש שלי לבין הידיים שלי. אבל כשאני מחנך ומדריך, אין לי שום קומוניקציה. אני צריך להפעיל אותו עם הנפש שלו, והוא לרחוב השני, לנושא השני. זה שונה מכל כישרון שהוא. אדם לומד, אפילו לטייס, הוא לומד להפעיל את המטוס, אז הוא צריך להתחבר. הנפש שלו עם הכלי הזה. אז הנפש שלו עם הכלי הזה. אבל איך אני יכול להעביר למישהו דבר שמתאים לו, ולהעביר אותו למשהו אחר? זה לא נורמלי, זה עבודה קשה מהמלאכות הקשות שבמקדש. אני רק רוצה להראות עד כמה אנחנו לא מעריכים כשאנחנו רואים צדיק, או שאנחנו רואים אדם חכם, שמסוגל להפעיל אנשים אחרים, או מסוגל להגיד לך, אתה מתאים לך ככה, והוא קלה למטרה, אין לכם, אומר, לעצמי אני אומר את זה, אין לנו את היכולת, כמה הכרת הטוב מגיעה לאדם מסוג כזה. שבן אדם מסוגל להגיד דבר כזה, ולפי זה, זה נותן לנו איזשהו סולם בכלל לתת דירוג לבני אדם. יש הרבה אנשים חכמים בעולם, יש הרבה אנשים גאונים לאדם, אבל אדם שמסוגל להגיד לי מה מתאים לי, הוא מדבר בשכל, הוא קלט את זה, והוא קלט נכון, זה בן אדם מסוג אחר, זה מין אחר של בן אדם, זה עוצמה אחרת לחלוטין. בחסידי חב"ד, לזה הם קוראים רבה. שם שתבינו למה הם כל כך רבי, 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 רבי. כי רבי זה לא עוד חכם אחד. זה מישהו אחר. זה אדם, זה דרגה אחרת. טוב, עכשיו משהו, מילה אחת על הכישרון של המחנך והמדריך שהוא נחוץ והוא בטוח לכולם. החסידות אומרת שהמחנך והמדריך, שניהם הם ראי. הפירוש ראי. הוא צריך להיות כל כך שקוף כדי לקלוט אותך. הוא מסוגל, מה המיוחד במחנך? יש ביטוי בחזל שהחסידות מפרשת אותו, איזה אישה כשרה עושה רצון בעלה. אז החסידות אומרת, איזה אישה כשרה שהיא עושה לבעלה רצון. אז החסידות מסבירה, אני לא ראיתי עדיין בן אדם שהצליחו לעשות לו רצון בכפייה. רצון לא עושים בכפייה. אלא מה, איך עושים את זה? זה באיזושהי צורה שאתה מגלה בו שאתה בעצם רוצה. זה אומנות. המחנך והמדריך... זה משהו מהסוג הזה, הוא מצליח לזהות אותך ברמה כל כך פנימית, אז החסידות אומרת, זה בגלל שהוא פינה את עצמו. כל זמן שיש לו איזו בחינה מסוימת של אגו, של אישיות, הוא אף פעם לא יקלוט אותך בנבחי הנפש העמוקים שלך. ולכן עוד סוד אחד, שאם אתם זיהיתם, או היה פעם מישהו שאמר לכם משהו אחד אמיתי, אז אתם יכולים לדעת שהבן אדם הזה הוא ברמה, הוא אישיות, הוא על רמה. אדם שאומר לכם דברים, ואיך אומרים, אתם מרגישים, לא נגע ולא פגע. סתם נתקלתם עם הורים כאלה, פה, שם. אנשים שאמרו לכם כל הזמן, אז אתם כאלה וכאלה, אני מבין, עכשיו אני מבין, הוא עושה לך ככה שהוא מבין. אז אתה יכול להבין שהבן אדם הזה לא מבין כלום. כי ככל שהוא יותר ישותי, הוא לא מסוגל לעבודה הזו של המחנך והמדריך לפי הנוסחה החסידית. ככל שהוא בטל יותר, הוא מסוגל אליה יותר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים באמת לקלוט ילד, כל זמן שיהיה להם רצון של הורים, הם לא מחנכים ולא מדריכים. כשהם באים לשפוט את הילד, הם באים מתוך אהבה כנה, והם שמו את עצמם בצד, והם מסתכלים טוב טוב עליו, בלי להסתכל על עצמם כלל ועיקר. ואם הם הגיעו למצב הזה, יש סיכוי להצלחה. זאת אומרת, יש סיכוי שהדיאגנוזה שלהם תהיה מדויקת. זהו. עכשיו שאלה, רק צימוק, אז מי יותר ראי? לפי הנוסחה שאמרתי עכשיו, המחנך או המדריך? המדריך. כי המחנך לא צריך לפנות את עצמו לחלוטין. הוא קולט רק נקודות מסוימות מתוכך. המדריך צריך להיכנס לנשמה שלך הרבה יותר חזק. אם הוא נכנס אצלך למקום יותר עמוק, סימן שהוא פינה את עצמו יותר חזק. ולכן חסידות חב"ד, זאת אומרת, מייסד חסידות חב"ד בנה, אז מישהו רצה להגדיר פעם מה זה חב"ד? חב"ד זה ביטול, 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 ביטול. כאילו זה חוזר על עצמו כל הזמן. למה? משום שאם המטרה ליצור מחנכים, כטיפוסים, נשמות כאלה, אז זה חייב שהם יפנו את עצמם יותר. חסידות הבעל שם טוב הכללית, זה לא קיים אצלה כל כך. כמו שאצל הבעל שם טוב, המחנך שם נמצא. התנועת המחנך לא צריכה להתבטל לגמרי. טוב, אז אנחנו דיברנו עד עכשיו על הקושי בחינוך. אני עובר לארבע סוגים של כישרון, שהם גם כן שייכים לארבע סוגים, אני לקחתי אותם מהדירוג שאמר הרבי הקודם פה במאמר. הארבע כישרונות ככה. הכישרון הראשון, הוא קורא לזה כישרון של שירה, זמרה, מוזיקלי. כישרון מוזיקלי שאתה מצליח להפעיל אנשים, להפעים, לרגש אנשים. הכישרון השני שהוא מונה זה כישרון של אדם שיודע להרצות, להטיף ולרגש אנשים באמצעות הדיבור שלו. הכישרון השלישי זה כישרון ההוראה, זה החינוך וההדרכה. אז יש לנו נגינה, ואחרי זה נאום, ואחרי זה כישרון הוראה, ואחרי זה חינוך והדרכה. בנגינה, למשל זמר או אדם שמנגן על כלי, הוא יש לו איזשהו חוש כישרון שהוא מתחבר לשירה שלו, הוא חייב להתחבר לשירה שלו, הוא חייב להתחבר לנגינה שלו, אבל הוא שקוע עם עצמו, הוא על הבמה עם עצמו. אתם כולכם מסתכלים עליו ומתרגשים ממנו. הוא לא מרגש אתכם, הוא עסוק עכשיו עם עצמו. הוא עסוק עם עצמו ואתה מסתכל עליו. הוא לא מצליח להחזיק ראש עכשיו עם אותם 10,000 שנמצאים בקהל. הוא לא חושב עליהם בכלל. הוא חושב על עצמו ועל הכינור שלו, על עצמו ועל הנגינה שלו. הוא עסוק בה. הוא יכול להיות עסוק בה. בוא נאמר שזה לא ישנה. הוא לא יצליח לרגש את הקהל יותר או פחות, אלא ככל שהוא יהיה עסוק עם עצמו יותר. אנחנו גם כן רואים שלא כל אחד מתרגש מכל זמר, ולא כל אחד מתרגש מכל נגן. זו עובדה. למה? כי זה תלוי אחד בשני. הוא לא יצא אליי. הוא רקד. אני ראיתי אותו. והוא עשה. אני ראיתי אותו. אם זה דיבר אליי, דיבר אליי. לא דיבר אליי. זה אני עושה את זה לעצמי. זה סוג אחד של כישרון. זה דרגה א'. כיתה א'. מוזיקאי מכונן. אבל זה כיתה א'. בחינה רעיונית. הדרגה השנייה זה החינוך של המרצה ונועם חייב להתאים את עצמו לקהל. הוא חייב לחשוב עליהם. הוא חייב לנסות להפעיל אותם. הוא חייב לחשוב, לרגש אותם. אז הוא כבר תופס ידק, ואם הוא מצליח, אז סימן שהוא חשב הרבה עליהם. והוא הרבה הרבה התבטא בביטויים המתאימים, והרבה הרבה הכניס... זה כבר עוצמה אחרת. אבל גם הוא, גם זה, אתה רואה שלא כל אדם מתרגש מכל מרצה, ולא כל אחד אוהב כל סוג של ניסוח והתבטאות. הוא בסופו של דבר אמר שיעור אחד. בהכנה של השיעור הוא חשב על הקהל גם, אבל הוא ירד לתוך, תוך, 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 תוך. יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, זה לא, יש כאלה שבכלל לא. אז זה לא, זה עדיין, זה כבר, יש פה כבר חשיבה על הזולת, אבל לא חשיבה מוחלטת. ולכן ההשפעה שלו היא גם כן, או בכלל לא, לפעמים בכלל לא. יש אנשים שזה לא מדבר עליהם בכלל. ולפעמים זה כן וקצת, ולפעמים זה כן הרבה. תלוי לפי הבן אדם. בסופו של דבר, זה יהיה תלוי בשומע. אלא שמה התחדש לעומת הנגן? שהנגן עסוק רק בעצמו. והמרצה והזה, הוא גם חושב על האחרים. אם הוא לא יחשוב על האחרים, אז השיעור שלו לא יהיה טוב. ההוא שחושב בנגינה, דווקא הוא יחשוב על עצמו ועל הנגינה שלו, זה יצא יותר טוב. וההוא חייב לחשוב גם על האחרים. אז זה שני איתם. ההוראה היא כבר טיפ טיפה גבוהה יותר מאשר ההרצאה וזה. שבהוראה, שאתה מלמד ידע, בגדול כולם קיבלו. כולם. מי יותר, מי פחות. כשאני מנסה לשכנע, כשאני דיברתי על ההרצאה והעטפה, זה הלשון של הרבי הקודם, עטפה, הביטוי עטפה זה כאילו אני מנסה לשכנע אותך במשהו. אני מטיף, אני מנסה לשכנע. אז יש כאלה שמשתכנעים, ויש כאלה שלא משתכנעים בכלל. ואילו בהוראה, אני מלמד חומר. לקי. אני מסביר את העניין. אז יש כאלה שהבינו יותר עמוק, יש כאלה שהבינו פחות, אבל כל אחד לקח משהו. אז זה כבר דרגה גבוהה יותר, כי כל אחד לקח משהו. והדרגה הכי גבוהה, בכישרון, זה שאני יכול לשנות את כולם. כולם. וכל אחד ברמה שלו, בעוצמה שלו, לפי הנפש שלו, ובתוך זה מחולק לשתיים. המחנך מה שהוא נותן לכל אחד, והמדריך מה שהוא נותן לכל אחד, המאמן מה שהוא נותן לכל אחד. זה רמת הכישרון הכי גבוהה. ואני אגיד לכם עכשיו, מי הכי קרוב לאלוקים, למעשה אלוקים, זה המחנך. המחנך הכי קרוב לפעולת האלוקים בבריאה. זה המיוחד, זה הכישרון הגבוה ביותר. זה ארבעת הכישרונות שרציתי להעביר. ועכשיו אני מגיע לכישרון היהודי בקצרה. מהו הכישרון? הכישרונות מחולקים לשתיים, אנחנו נראה את זה גם במאמר. כישרונות מעשיים, כישרונות מה שנקרא טכניים, בידיים, כל מיני אומנות ששייכים לגוף באיזושהי צורה, וכישרונות נפשיים רוחניים. מהו הגן היהודי? מהו הכישרון היהודי ששמה יש לו עוצמות יותר מאשר לאחרים? אני רוצה לומר, הרעיון הזה הוא בנוי על מאמר אחר של הרבי הקודם. יש לו מה שנקרא מאמרים שהוא כתב אותם ביידיש מלכתחילה, לא נאמרו אף פעם בעברית, רק ביידיש. עכשיו זה ספר שיצא, תורגם לעברית גם כן, תרגמו את המאמרים לפני משנת תפשין א', תפשין ה', תרגמו אותם לעברית. ושם יש מאמר על פורים. והוא אומר דבר מדהים על, 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 על אמן, ועל, 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 ועל הדברים, והדברים הנוראיים, הכתרוג שהוא אמר על עם ישראל. אני כל השנים חשבתי שאמן היה שקרן. ושם הוא מחדש שאמן לא היה שקרן, אלא הוא היה דייקן. אלא שהוא היה בעל לשון הרע. אבל הוא לא היה שקרן. מה הייתה הטענה שלו? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. אז הרבי הקודם מחלק את המשפט הזה ככה. ישנו, זה מלשון יש. יש להם, ככה הוא אומר, מלא רצון, מלא כוח ומלא כישרון. העם הזה קיבל עוצמות של כוחות, של רצון וכישרונות יותר מכל העמים כולם. אמן, אומר. אבל העם הזה, הכישרונות והרצון וכל אלה, הוא קיבל לעם אחד. בשביל מה הוא קיבל את הכישרון הזה? להוריד את השם אחד כאן בעולם. להיות העם הכי מוסרי, להיות העם הכי רוחני, להיות העם הכי מיסטי, להיות העם שמשפריץ אלוקות לכל העמים כולם. ובמקום זה מה הם עושים? מפוזר ומפורד בין העמים. לא מדובר על פיזור פיזי, אלא מדובר על פיזור רוחני. הם רואים שהאמריקאים בונים מגדלים גדולים, גם אנחנו רוצים. הם עושים ככה, גם אנחנו רוצים. לקחו את הכישרון שלהם וחילקו אותו בהמון המון המון תחומים קטנים, ולא הצליחו להגיע לכלום. בכל תחום שהם שמו, אז הם באמת השקיעו את המוח שלהם והצליחו יותר מאחרים. אבל לא זה האמת שלהם. עכשיו אני אסביר קצת יותר מה הוא מתכוון. הוא טוען שהאמת של היהודי, שאם הוא היה הולך עליה, הוא היה כובש את כל העולם כולו, זה הנפש שלו. הנפש שלו הכי עשירה מכולם, הכי חכמה מכולם, הכי פנימית והכי קולטת. הכישרון, מה שנקרא, של המחנך והמדריך שעליו דיברנו, זה ה-DNA של היהודי, בעצם. ה-DNA של היהודי זה לקלוט, להוציא מהאנשים את המרע והמיטב. אומר, אם אנחנו היינו משקיעים בזה, היינו הופכים את כל העולם, היו באים אלינו, שמים פה מיליונים, כדי שאנחנו נגיד להם מה הם צריכים לעשות. היינו משגעים את כולם, וזה אמן אומר, איך אומרים? תשמע מה שאומר לך האויב שלך, אתה יודע שזה אמת. זאת אומרת, זה ככה מנסח הרבי הקודם את הטענה של אמן הרשע. וזה בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו. התכונה של המחנך והמדריך בעצם תמונה בנו, היא בעצם שייכת לנו. רק שאנחנו החלטנו לפזר את עצמנו בהרבה הרבה תחומים אחרים, אנחנו רוצים גם זה ואנחנו רוצים גם זה, ובעיקר אנחנו סובלים מפחד גבהים. יש לנו עוצמות גבוהות, אנחנו מסתכלים סביב, כולם מסביב כאלה נמוכים. אז למה רק אני למעלה? אבל אולי משהו לא בסדר אצלי. למה מסתכלים עליי? מסתכלים עליך בגלל שאתה הכי גבוה. אז אולי תתחיל, כמו שאומרים, להקרין מהגבות שלך גם עלינו, ואנחנו, איך אומרים, נקבל אותך, נשלם לך ונעריץ אותך. קחו למשל, אני אומר, רק כמשל, קחו את פרויד, הוא היה יהודי. הוא לא היה יהודי דתי. והוא הפך את כל עולם המחשבה. לא משנה שהיום הרבה דברים המשיכו על עם ממנו, אבל הוא הפך את כל מה שנקרא אבי פסיכולוגיית המעמקים. הוא הפך את הכל. יהודי. אם יהודי משקיע את עצמו בנפש, הוא כובש את העולם. אם יהודי משקיע את עצמו, ואז הוא גם כן העשיר הכי גדול, כי כולם מביאים לו כסף על מה שהוא מוכר להם. אבל אם הוא מחליט שהוא צריך לייצר מכוניות, אז גם סוסיתא הוא לא עושה. זאת אומרת, אם הוא החליט שהוא צריך להיות, כמו שאומרים, בחלק החומרי, המעשי, הטכני, אז הוא פשוט טועה. הוא טועה כי הוא לא מיישם את עצמו בצורה הכי מלאה. זה הטענה. הגן היהודי הוא גן רוחני. ברגע שיהודי מיישם את עצמו בגן הרוחני, הוא מוצלח. למשל, אדם שיש לו חוש, כמו שאמרתי קודם, במתמטיקה, אם הוא הולך על זה עד הסוף, אז הוא הכי מוצלח שיכול להיות, כי הוא גם מרוויח על זה, וגם כולם נותנים לו כבוד. כולם מפארים אותו על מה שיש בו, באמת, וזה הכישרון שלו. אבל אני רוצה גם כן להרגיש, איך מרגיש, איך קוראים לאלה שעושים מה. הוא רוצה גם את קצת כזה, והוא רוצה גם איך על הליקופטר לנסוע, והוא רוצה גם כן להרגיש שוטר גם כן, הוא רוצה גם כן להרגיש, אני יודע, שם הרופא מנתח לב. הוא רוצה לטעום מכל דבר קצת. אז הוא מפוזר ברחבי הארץ. הוא מפוזר, הוא מפורד, הוא לא ממוקד, והוא לא מצליח להביא את עצמו לאיזשהו יישום. אנחנו היינו מצליחים הרבה יותר, איך אמר את זה פעם פה משלחת בארצות הברית פעם, ומיד לקחו אותה, איך אומרים, אתה יודע, איזה עזריאלי יש לנו, איזה כלבו שלום יש לנו, אתה יודע מה, אנחנו ג'אברים. ולקחו ואמרו לה, את הכלכלה הישראלית המוצלחת, ואת הזה, לא שאני בז, אני לא בז לכלום, מעריך כל מה שמישהו עושה, אבל אני שואל, בסוף, אחד אומר, תגידו, בשביל מה אני אחד הסנאטורים, הפחות מפורסמים, אבל יותר עמקנים, למשל, שמה באתי לכאן? לראות בניינים, בעיר אחת שלנו יש יותר ממה שיש לכם. לראות את המפעלים המיוחדים, המעוללים שלכם. בסדר, שמענו עליכם, אבל זה לא תגיעו אף פעם, לא תצליחו להתחרות בריצה שלנו, לא תגיעו אף פעם. אתה רואה שזה הולך, ואתה רואה שאלוקים מראה את זה כל הזמן. יש? אפילו עכשיו מדברים על טבע וזה, והמפעלים של טבע לא משתלב להם, יעבירו את עצמם למקום אחר. אנחנו ממציאים והולכים למקום אחר. פעם, הסוסיטה שהזכרתי אותה קודם, היה פה כוח עבודה זול, שהיינו סינים פעם, אז כוח העבודה היה זול, אז הם השקיעו פה כדי לעשות את זה. היום אנחנו כל דבר, לשם, אנחנו... פה, מה נשאר פה? פה נשאר המוח. אבל איפה הכסף? איפה הצלחה? אתה לא רואה מי יודע מה. למה? לפי העוצמות השכליות שלנו, הם צריכים הרבה יותר. אתם החלטתם שהעוצמות שלכם צריכות לבוא לידי ביטוי במשהו חומרי. אז בבקשה, אתם תמציאו, אנחנו ניישם ונרוויח את הכסף. אין לכם ברירה. אבל אם תחליטו שאתם הופכים להיות עם שהוא מה שנקרא אור לגויים במובן המוסרי הרוחני, ואני לא מדבר הדתי, זה לא שייך לדת בכלל, במובן הרוחני אתם הופכים את העולם כל כולו, כולם יבואו לפה לראות מה זה רוחניות אמיתית, ואתם תהיו העשירים הכי גדולים בזכות זה. אבל אתם, אנחנו רואים, אנחנו רוצים להיות מפוזרים, אנחנו רוצים גם זה שיהיה לנו גם... אז זה תנועת נפש של פחד גבעים, שאתה לא מאמין במה שיש בך. זה בהקשר של המחנך והמדריך שדיברנו היום. עובדתית רואים בפועל שהעוצמות של הפרט הזה הופכות להיות הרבה יותר מהגובה שלו. על מי מדברים הכי הרבה בחדשות? על מי מדברים הכי הרבה? על מי שיותר רוחני מדברים עליו יותר, רוצים ממנו יותר, רבים איתו יותר, שונאים אותו יותר. זה הסדר בעולם. זה הסבל, ככה אנחנו כיהודים. מה אתה רוצה ממני? אתה רוחני, אתה מרגיש שאתה גונב ממני משהו. כי זה אני. אתה לקחת לי משהו. כולנו נהיה כאלה, נצליח יותר. אבל כל אחד משנה משהו. כל אחד ואחד הוא מגדל אור לאותו עניין, הוא משנה משהו. מה שהרבי רצה, זה בדיוק הנקודה הזאת. ליצור בכל מקום ומקום בעולם את הנקודה הרוחנית הזאת אצל אנשים. תחפשו את הרוחניות כמו שהיא. ואנשים עומדים תמאים, מאיפה לחבד יש כל כך הרבה כסף. הכסף נופל עליהם, הם לא יודעים אפילו מאיפה. אין מוסד יהודי, כן? פרטי, לא מדבר מדינה. מוסד יהודי פרטי שמגלגל כל כך הרבה מיליארדים כמו חבד. והם לא עושים בשביל זה מי יודע מה. כל הגברים באים אליהם ככה. מפני שאתה החלטת שאתה עובד בתחום הרוחני, בתחום הנשמתי, אתה פונה אל העם מהתחום הזה, אתה קנית את כולם. הארנק של כולם בידיים שלך. זה עובדה. בשטח זה ככה. אני יש כל כך הרבה מה שנקרא יהודים חרדים שעוסקים בכל מיני דברים יפים, אבל הם לא לקחו על עצמם להפיץ את הרוח בתוך העם. לא לקחו את זה על עצמם, בצורה מה שנקרא עולמית. הם עומדים צמאים, איך? אצל הרבי באים אנשים, עם פנקסים, צ'קים פתוחים, תכתוב מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה. אתם לא הכרתם אף פעם כזה סדר בעולם, שבאים גבירים אדירים, אילי און, ומניחים לו פנקסי צ'קים חתומים ככה. הוא אף פעם לא היה חותם לפני שהוא היה משואל אותם אם זה בסדר, הסכום וזה, אבל הם מצידם, כך. כך. למה? זה רק בגלל זה שברגע שאתה מיישם את עצמך לפי התוכנית של מרדכי היהודי, לפי התוכנית של פורים, לפי התוכנית של אפך עם אחד מפוזר ומפורד, אתה המוצלח הכי גדול. גם בגשמיות. המסירות בחינוך, ההפסד והרווח. זאת אומרת, יש פה לכאורה איזשהו הפסד. הגמרא מספרת, בטח חלקכם שמעתם את הסיפור או קראתם אותו, על רבי פרידה, או פרידה, אני לא יודע, זה לא מנוקד, אני לא יודע איך לקרוא את השם שלו, שהיה לו תלמיד שלא היה מסוגל להבין דבר עד שלא היו חוזרים לו עליו 400 פעם. והוא היה עושה את זה בשקידה 400 פעם. פעם באמצע הלימוד הגיעו אליו ואמרו לו שאתה צריך לבוא לאיזה משהו. אז הרב אמר בסדר, והוא סיים את 400 פעם והתלמיד עדיין לא קלט. שאל אותו למה, אומר אני שמעתי שאתה עוד מעט צריך ללכת, והריכוז שלי יצא, אז בבקשה עוד 400 פעם. והוא חזר עוד 400 פעם, ואז יצאה בת קול ואמרה, יש לך זכות או 400 שנה נוספים על חייך, או עולם הבא לכל בני הדור שלך. והוא בחר באפשרות השנייה, ואז הקדוש, זאת אומרת עולם הבא לכולם, ואז הקדוש ברוך הוא התערב ואמר, אז תנו לו גם את זה וגם את זה. זה הגמרא במסכת עירובין מספרת. עכשיו אני רוצה לנתח את הסיפור הזה. המחנך הזה, אני רוצה להבין את השאלה ששואלים אותו, מה אתה רוצה 400 שנה, או שאתה רוצה עולם הבא לכל בני הדור? לפי הניסוח שלנו בשיעור, השאלה הייתה כזאת. הם אלה ששאלו אותו, הם לא היו אלוקים. זה בת כל מלאך. מה היה הספק שלהם? היה להם ספק, זה שאתה טוב כזה, שחוזר לתלמיד 400 פעם, זה בגלל שיש לך, אתה טיפוס רחמן, אז אתה חוזר 400 פעם, או בגלל שאתה מחנך וקלטת שכדאי להשקיע באחד כזה, ושממנו יצא משהו, אלא מה? שהחפירה עד שמגיעים לוקחת 400 פעם, ואתה מסרת את עצמך בהתאם לתפיסת הראייה שלך על אותו אחד. אז הוא אמר, ולפי זה נותנים לך את השכר. אם זה היה משהו אישי, אתה רחמן, יש לך טבע של רחמן, אז בבקשה, מתנה 400 שנה, חיים נוספים. אבל אם מה שנגע לך, זה היה משהו שאכפת לך לשנות בני אדם, ואתה קלטת את העוצמות הלימודיות שכן ישנם באותו אחד, ושיש לו, כמו שלמדנו בתחילת השיעור, את האפשרויות, אלא שמצחנת הכישרונות הוא חלש, אבל האפשרויות קיימות, אז מגיע לך אפשרות לתת עולם הבא לכל הדור, כי אם אתה מסוגל להוזיז אבן כזו, לשנות, לקלוט בן אדם כזה ולשנות אותו, אז באמת אתה הצלחת לשנות את הדור כולו והעולם הבא יהיה לכולם. ואז הוא אמר עולם הבא, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אם זה, אז מגיע לך גם זה וגם זה. אחד כזה אני צריך אותו עוד 400 שנה פה. מחנך שכזה אני צריך שהוא יחיה פה עוד זמן. יש, זה אני מביא כפתיחה, יש איזשהו הפסד לכאורה שהמחנך מפסיד בהתמסרות שלו, הוא מפסיד כאילו את מה שנקרא את הטיפוח האישי שלו, את היכולות שלו להתעלות בהתמסרות האינסופית הזאת של המחנך, בהתמסרות האינסופית הזאת אל החניך. לגלות אותו, כל הלבטי נפש האלה, אז הוא ככה, אז הוא ככה, אז כדאי ככה, אז ככה, זה לוקח זמן. זה הפסד, מכיוון שבזמן הזה יכלתי לשבת וללמוד לעצמי. זה אתגר. אז אני אגיד לך עוד יותר, זה לא רק אתגר, אתה משנה את העולם. השאלה מה אתה רוצה? אתה רוצה לשנות את עצמך, או שאתה רוצה לעשות עולם טוב יותר, עולם משובח יותר, עולם מוצלח יותר? השאלה מה אתה מחפש, מה המבוקש שלך? זה נקודת ההבדל בין מחנך לבין קרייריסט. אם אתה רוצה לשנות את העולם, אתה מוכן אפילו למסירות, אבל המסירות הזאת היא מסירות אידיאולוגית. עכשיו אני רוצה להגיד מילה על מסירות. יש מסירות נפש לבבית, ויש מסירות נפש מוחית, שכלית. מסירות נפש לבבית זה אברהם אבינו, טוב, את, אלוקים, אתה לא אומר, אני קופץ לאש. אני מוכן אפילו להישרף על אלוקים. זה מסירות נפש לבבית, אולי היא קשה מבחינה פיזית, אבל זה לזמן קצר. מסירות נפש מוחית היא יומיומית. זה עבודה קשה, זה נקרא יותר קשה לחיות על מסירות נפש מאשר למות על מסירות נפש. אתה מת פעם אחת, לא כמה פעמים. ואילו לחיות על מסירות נפש זה הרבה הרבה יותר מסיבי, זה עבודה יומיומית קשה. והנקודה הזו של העבודה היומיומית והמסירות היומיומית היא חידוש של חב"ד. חב"ד של המוח, שאתה מבין את העניין בהבנה טוב, אתה מבין שאתה רוצה לפתח את העולם, זה החידוש של חב"ד. מאיפה אני לוקח את זה? כי הרבי הקודם מספר שאבא שלו פעם אחת הלך בדרך באיזשהו מקום רחוק, והוא ראה יהודים מבוגרים, אולי סיפרתי לכם פעם את הסיפור, אבל בהקשר הזה הוא לא שייך, הוא ראה יהודים מבוגרים סוחבים חבית מים. והוא רואה שלידם עומדים כמה צעירים, והם אומרים להם, אנחנו רוצים לעזור לכם, והזקנים לא נותנים להם לעזור. והוא ראה אותם הולכים, 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 עד לאיזה בית כנסת מרוחק, ושוטפים עם המים האלה את הבית הכנסת, עושים ספונג'ה. ואז הוא תפס אחד מהם, הוא שאל אותם, תגידו, מה זה? מה אתם עושים? אז הם אמרו לו שהרבא שלנו, הרבא מטולנה זה היה, הוא הולך לבוא לפה לביקור. ויש איזשהו עשיר אחד שאמר שאם ייקחו מים לספונג'ה מהבאר שלו לבית כנסת שהרבא הולך לבוא, אז הוא משלם את כל האירוח של הרבא ואת כל הזה, אז הוא רצה את הזכות הזאת לעצמו. אז הלכנו להביא את המים מהבאר שלו. אז הוא שאל, אבל למה היה צעירים שביקשו לסחוב את המים ואתם לא נתתם להם? אז הם אמרו, אנחנו מכירים תורה שאמר רב לוי יצחק מברדיצ'וב. רב לוי יצחק מברדיצ'וב אמר שאם התקיעות שופר שלו לא מצליחות לבלבל את השטן בראש השנה, אז לפחות העבודות הניקיונות שיהודים עושים לפני פסח, שזה בטח מוצלח יותר, שהם יבטלו את השטן בראש השנה. ככה הם סיפרו לו. אנחנו, הם אמרו, הזיעה שאנחנו מזיעים כשאנחנו מרימים את החבית, היא תעלה כעולה וכקורבן לאלוקים, וזה יעזור שהתקיעות שלנו יתקבלו בשמיים. לכן אנחנו לא נותנים לצעירים לסחוב את החבית. אז אחר כך הרבי הקודם מספר, אני ראיתי את אבא שלי תפוס שרעפים, ככה, חושב, חושב, חושב. אומר, אבא אומר לי ככה, זה שהם אמרו, אני לא נותן את החבית מים לאיזה גוי שיסחב את זה, הם ענו יפה על השאלה, כי הם רוצים להרוויח משהו רוחני. אבל למה הם לא נותנים לאברכים הצעירים את הזכות הזאת? לחנך אותם גם כן, מה זה נקרא, אמונה בצדיק. למה לצעירים הם לא נותנים? ואז הוא סיים, זה רק חב"ד יכולה לתת. לחנך לכזה מסירות נפש, שאני מפסיד, אני מוכן אפילו להפסיד משהו, קידום עצמי, אני מוכן להפסיד כדי ליצור עולם חניכים מתוקן יותר, זה מסירות נפש של מוח, וזה קשה. הם גרמו להם תשוקה, המעשי הוא חשוב, וזה הם לא נתנו, כי הם רצו אותו לעצמם. אז הוא אמר, זה דרגה, זה דרגה, אבל לא הדרגה הכי גבוהה. הדרגה הכי גבוהה שאתה מוכן אפילו להפסיד, כמו רבי פרידה, 400 פעמים הוא באמת. אנחנו נחזור 4 פעמים למישהו, כבר יצא, טוב, יאללה, אתה, לך, אין לנו זמן בשבילך. המחנך, האמיתי, רואה את הדברים באורך אחר, הוא רואה אותם בצורה פנית, אבל אז הוא מעלה את כולם כמו שאומרים, על הרכבת שלו, את כל הדור הוא מעלה על הרכבת שלו. שאלתם, האם בן אדם אחד יכול לשנות משהו? יכול בגדול. זה תלוי בפרשת ויקהל. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על הנשיאים. ויקהל משה את כל הדעת בני ישראל ויאמר עליהם, ציווה עליהם את השבת, ובהמשך הפרשה זה עבודת המשכן וכל זה. עכשיו, היו מה שנקרא המנהיגים. אז הם עמדו ככה על הגדר מלמעלה ואמרו, טוב, הם אוספים תרומות למשכן, שיתנו כולם כל מה שיתנו, ומה שאיך אומרים שלא יהיה זה, אנחנו משלימים משל עצמנו. מה שהם לא יצליחו להביא, משלימים משל עצמנו. בסוף מה קרה? כולם הביאו, 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 לא נשאר להם מה להביא. אז התורה מתייחסת אליהם קצת בזלזול. למה לא הייתם ראשונים להביא? למה חיכיתם עד הסוף? כי אתם לא האמנתם בעם. לא האמנתם שהם באמת יביאו ושהם תורמים ושבאמת יש להם לב נקי. אתם מנהיגים בסוף, אתם לא מנהיגים אמיתיים. מנהיג אמיתי זה כמו שלמדנו היום, המחנך, הוא מסתכל על העם שלו, הוא מסתכל על החניכים שלו, הוא קולט אותם. המנהיגים האלה, הנשיאים האלה, לא קלטו נכון את העם. הם לא שפטו אותם נכון. הם לא קלטו את העוצמות האמיתיות, הכנות, של אהבת השם שיש בהם. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אם ככה, שאני אכתוב את השם שלכם בתורה, איך זה כתוב? בתורה לא כתוב הנשיאים, כתוב הנשיאם. קוראים את זה עם י' תחת הפחת, הנשיאים. אבל בתורה זה כתוב בלי י', אז רש נשאם. למה נשאם? אתה מחזיק מעצמך, אה? אני אתרום כל מה שיחסר. איך לפעמים בחתונות באים ככה, שני מחותנים מדברים ביניהם, אז אחד גביר, סיפר לי פעם איזה גביר אחד שהוא השתדך עם איזה יהודי פשוט. אמרתי לו, איך סגרתם את כל הנושאים, מה אתה נותן? אני אמרתי לו, מה שאתה נותן, אני נותן לו פחות. אז הם דיברו בסגנון כזה מתנשא. אתם תיתנו, אנחנו משלימים. אתם משלימים, לא יישאר לכם שום דבר לתת. אני מוריד לכם את היוד. את היוד הזו, כמו שלמדנו בקורס של האותיות, היוד זה הענבה הפשוטה. אתם לא פיניתם את עצמכם מהאזור, לא קלטתם אותם כמו שצריך. כיוון שלא פיניתם את עצמכם, הרגשתם, אנחנו העשירים הגדולים, ואנחנו בוודאי מנדב, השאלה אם אתם תתנו משהו, אנחנו בוודאי נותנים. אז בבקשה, אתם לא נותנים כלום. אתם כלום. נוריד לכם את היוד, כיוון שזה לרמז את החיסרון שהיה להם, מה שהם היו צריכים לתת ולא נתנו. והסוף של הדברים הוא מאוד מאוד פשוט. אם הרב דומה למלאך, תבקשו תורה מפיו. אם הרב לא דומה למלאך, לא תבקשו תורה מפיו. אם אתם מרגישים שהאדם שנותן לכם משהו, הוא קידם אתכם. כשהאדם מקדם משהו, זה בגלל שהוא באמת נתן. האדם שנתן והוזיז אחרים, זה בגלל שבאיזשהו רמה הוא מחנך. למה הוא מחנך? מפני שהוא הוזיז את עצמו. ככל שאתה מפנה את עצמך יותר, אתה פחות אדם, אתה יותר מלאך. יש לך בן אדם שהצליח להפעיל הרבה אנשים, ולהפעיל אותם לא בגלל מה שנקרא כפייה, אלא מרצון. ואת הרצון הזה הוא גרם להם שהרצון שלהם יהיה אישי, מלא חיות, מלא אהבה, מלא שמחה. זה המחנך האמיתי. משום שהוא נגע בנקודות שלהם והפעיל אותם מתוכם. זה הדרגה הרביעית. חזל אומרים, אם הרב דומה למלאך השם, צבאות, תבקשו ממנו תורה. אם הוא לא דומה למלאך השם צבאות, אל תבקשו ממנו תורה. וכמה קולמוסים השתברו להבין מי זה מלאך. תורה זה הוראה. הוראה, הפירוש הוא דרך בחיים. אז איך אתה יכול לדעת אם הוא מלאך או לא מלאך? אתה לא ראית את המלאך אף פעם. מה זה? המלאך זה ברור. היא מציאות של עין, היא מציאות בטלה. אם הרב דומה למלאך שהמציאות שלו עין ובטלה, אז תבקש ממנו תורה, מכיוון שמהתורה הזאת יצא משהו. מה זה התורה? התורה זה שהוא הצליח, כמו שאומרים, להגיד לי מה אני צריך לעשות, מה התוכנית שלי, מה העניין שלי. אז איך אני אדע אם מה שהוא אומר לי זה נכון או לא נכון? אם הוא פינה את עצמו כמו מלאך, אז מה שהוא אומר לי זה כנראה נכון. אבל אם את עצמו הוא לא פינה כמו מלאך, אז מה שהוא אומר לי זה כנראה לא נכון. אז זה בעצם עמת הבחינה שאנחנו יכולים לעשות, לפי הדרך הזאת, לפי הפרק הראשון, של הרבי הקודם. אז את הקטע הראשון כבר קראת. החינוך וההדרכה החינוך וההדרכה היא תורה שלמה בהלכות מרובות מסתעפים לפרקי הכשרה ופרקי הנהגה. אין מצד המחנך והמדריך ואין מצד המחונך והמודרך, ובכללותה היא רבת אחריות ועבודה קשה וכבדה בהגיעה עצומה, בהגיעת נפש והגיעת בשר. אז אני אומר לכם בכנות, יש פה כמה מילים שלא התייחסתי אליהם, אבל לא הייתה לי ברירה. התייחסתי רק להגדרה של חינוך, וההגדרה של הדרכה, ולהגדרה של הגיעת נפש והגיעת בשר. זה בקטע הראשון. כל פעולת האדם איזה שיהיו, כל פעולות האדם איזה שיהיו, בין הכבדות ביותר, בין הקלות, הנה מאחר שהפעולה באה מן הרוחני אל הגשמי, כל פעולה באה מהנפש אל העשייה, הבאתי את המשל של הקלידים על ה... לפרוט על הפסנתר למשל, הרי היא דורשת כישרון מיוחד המתאים על הפעולה ההיא, ולפי מהות הפעולות ועניינם, כן הם הכישרונות המתאימים עליהם. ולפי התגלות כישרונו, כך תהיה תועלת פעולתו. על הקטע הזה הוספתי שזה הכל נכון בעניינים מעשיים, אבל כשמדובר על המחנך והמדריך, אז זה הרבה יותר קשה, מפני שהוא צריך לא להוציא מהפנימיות שלו, אלא החיצוניות שלו המעשית, אלא מהפנימיות של ההוא לפנימיות של לחלק אחר, וזה הרבה יותר קשה, וזה הכנה להבנה של הקטע הבא. הכישרון הוא מתנת אלוקים. יש מכונן מהשם יתברך במתנת כישרון הקול, בשיר ובזמרה. יש מכונן בכישרון הנאום והעטפה. יש מכונן בכישרון ההוראה, ויש מכונן בכישרון החינוך וההדרכה, וכדומה בשרי הכישרונות. הוא לא מזכיר פה שיש דירוג ביניהם, הוא לא מזכיר שהם נתונים פה בסדר של מלמעלה למטה, אבל זה אני השתדלתי לעשות בשיעור. אמנם, זה ברור, כאילו אנחנו לומדים כל מילה שכתבו רבותינו הנשיאים, אנחנו לומדים אותה בדיוק מרבי, גם סדר קדימה ואיחור יש לו משמעות. אמנם, אם היות אשר הכישרונות הם כוחות הנפש הרוחניים וכולם כאחד הם איברים, אשר עצם הנפש מתפשט בהם להחיותם, בכל אחד לפי עניינו לתת לו הכוח והעוז לפעול פעולתו, ואם היות עצם הנפש, עצם הרוחני הבלתי מחלק בין כישרון לכישרון, בכל זה הרי בהכרח שהתחלקו הכישרונות לפי מהות מעלתם ולפי עניין פעולתם. הקטע הזה היה שייך לחלק שדיברתי כאן, שהבאתי את הרמב״ם, שבעצם כל אדם יש לו את הכל, וכל אדם יש לו את כל המהויות ואת כל הכישרונות. אלא מה? שהנשמה בחרה, מה זה בחרה? האלוקים בחר באמצעות הנשמה, איזה דבר יתבטא בך יותר, איזה דבר יתבטא בך יותר, איזה דבר יהיה לך קל יותר לבוא אליו, איזה דבר שיהיה לך יותר קשה, וזה בהתאם לשליחות שלך, ופה גם כן תמון ברמז הנושא של האפשרויות. לפי מה תעשה את הבחינה? מה שייך לך ומה לא שייך לך, זה בהתאם לכישרונות שאתה רואה לפניך, אבל לא רק בהתאם לכישרונות, אלא גם בהתאם לאפשרויות, שהאפשרויות מתחלקות לאפשרויות פשוט גשמיות. למה אני קורא לזה נסיבות ורצון? כי כמה פעמים בחסידות מוזכר שהרצון יוצר נסיבות. אומרים אמרה בשם הרבי הצמח צדק, שכתוב שכל מה שהזמן, כל זמן שהלב חושק, הזמן עושק, והרבי עצמך צדק אמר שהוא לא מקבל את האמרה הזאת, כי אם אתה באמת רוצה משהו, אתה תמיד תמצא לו זמן. אז זה בעצם הנקודה שהרצון הוא זה שיוצר את הפעולות באיזשהו מקום. הוא יוצר את האפשרויות באיזשהו מקום. אחר כך, ההתחלקות הכללית בכישרונות הם לשני סוגים. כישרונות הפעולים בגשם, כמו כישרון הציור ומלאכת מחשבת באימון יד, או כישרון הזמרה בכלים שונים וכדומה. ב', כישרונות הפועלים ברוחני, כמו כישרון הנאום והעטפה לעורר רגשות השומעים, כישרון הלימוד וההוראה, כישרון החינוך והדרכה והדומה, הוא הסתפק בחלוקה של רוחני וגשמי. אני רק רציתי, הוספתי, רק חידדתי יותר בהתאם למאמר אחר, שהכישרון היהודי הוא הכישרון הרוחני, הוא הדומיננטי יותר אצלנו, הוא החזק יותר, והיה ראוי יותר לפתח אותו, וזה מתאים לכל המכלול של המאמר. דרך אגב, גם ההקדמה של המאמר כתוב שהוא רצה להוסיף הרבה הרבה פרטים, רק שלא היה לו זמן, וגם הוא אמר שם במשפט יפה, שהבונה של לובביץ', הבנאי של לובביץ', היה אומר שיותר קשה לבנות בית חדש מלתקן חורבה ישנה. אז הוא התייחס למאמר הזה, כן, בהנוונתנותו, שהוא בבחינת חורבה ישנה, שכבר קשה לו לתקן אותו, ולכן הוא מעדיף לבנות משהו חדש. אנחנו לא ראינו שזה יצא, אז זה מה שעומד לפנינו. אז אנחנו עושים את המקבילות ממקומות אחרים בחסידות, כדי שהדברים יהיו שלמים. אמנם התחלקות זו היא התחלקות הסוגים הכוללים מצד השפעתם מחוץ להם, והתחלקות זו היא מצד תפיסת הכישרונות בפעולותיהם, ובאה בהתחלקות כללית ופרטית שאינה דומה כלל תפיסת הכישרון בפעולתו בגשם לתפיסתו של הכישרון בפעולתו הרוחנית. כאן רמוז, ככה בשתי מילים, מה הקושי של הפעולה הרוחנית. בהתחלה אמרתי שזה, אתה עובד על בן אדם אחר, אבל כאן אני הדגשתי את ההדגשה הראשונה, בהתחלה, בפסקה הראשונה של השיעור, שבדבר הרוחני זה הרבה יותר קשה, כי הוא מופשט. אז מכיוון שהוא מופשט, כדי לזהות אותו ולגלות אותו, זה יותר קשה. וכשם שיש הבדל בהתלבשותו של הכישרון בסוג הפועלים בגשם, דאינו דומה התלבשות כישרון הציור בפעולתו להתלבשותו של כישרון הזמרה בפעולתו, הנה כן הוא בסוג הכישרונות הפועלים ברוחני, דאינו דומה כלל תפיסתו של הכישרון בחינוך והדרכה לתפיסתו של הכישרון בלימוד והוראה. הוא לא אומר מה יותר גבוה, אבל בהתאם למה שלמדנו בשיעור זה לכאורה ברור ופשוט. קיצור, הכישרונות מתחלקים בפעולותיהם, אם בגשמי, אם ברוחני, בתפיסתם, בשני סוגים, וכל סוג בפרט.